אנחנו נפתח בהקדמה קצרה, לאחר מכן לימוד הכנה משותף בחברותות, וברבע ל-12 השיעור המרכזי והמסכם בעזרת השם. אז קודם כל כמה דברי פתיחה. אנחנו נמצאים ערב ראש חודש אב, מתקרבים עוד מעט, ביום שני הבא עלינו בעזרת השם, שיהיה לטובה, שיתהפך הכל מאבל לשמחה בעזרת השם. ואנחנו יודעים שזה ימים שהם ימים טעונים, ימי בין המצרים, מאז ומעולם בהיסטוריה של עם ישראל. הימים האלה זה ימים שמאוד מאתגרים. המהר"ל מפראג מדבר על כך ש... זה ימים שהחום מאוד מאוד חזק בהם, זה סמל לדין שנמצא בימים האלה. ואנחנו רואים את זה מכל מיני כיוונים, אנחנו גם לא יודעים איכן הדברים מתפתחים לכאן ולכאן, אנחנו נמצאים מה שנקרא בתוך אירוע מתגלגל, ובעזרת השם בזכות לימוד התורה שלנו שהעולם מתבשם לטובה, אמן. והנושא שבו אנחנו רוצים לעסוק היום זה באמת בעניינה קצת של ירושלים, ברשות הרב, על עניינה של ירושלים. ירושלים חרבה בימים האלה, זה ימי החורבן, ויש לנו כמה אגדות בתלמוד, בגמרא, במסכת גיטין, באזור דף נ"ה והלאה, בערך 3-4 דפים, שמדברים על אגדות החורבן, מה היה שם בחורבן בית המקדש. אגב, מומלץ בחום למי שיש לו זמן פנוי ומחפש מה לעשות ולראות, לפתוח מסכת גיטין מדף נ"ה, להתחיל לעבור שם דברים מאוד פשוטים, לא סוגיות מורכבות, סיפורים, סיפורים, אגדתות, באמת, על חורבן, בגיטין, כן, גיטין, ולעבור זה, גם אם תשאיר, יישאר לך מספיק, אל תדאג, יש שם איזה 4 דפים, אז כן, ואתה יכול גם לראות שם בעיון, ומפרשים, יש הרבה מה לראות, ואנחנו רוצים לדבר על כמה מהסיפורים שם, ולהבין מה שקורה. רוצה להקדים ולומר דבר כזה, אנחנו, בשונה מאחרים, לא יודעים את החשבונות של הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא מבינים למה דברים קורים ואיך הם קורים, אנחנו לא יודעים, יש לו את החשבונות משלו, והרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו כעורי פה אל מול החשבונות, למה קרה לו ככה ולמה קרה לה ככה, ולמה הוא עולה בפוח רשעים כמו עשב, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, בסדר, אנחנו שקועים. אז אנחנו לא יודעים תמיד את הכל, אבל מצד שני, למרות שאנחנו לא יודעים, נדרש מאיתנו לנסות לקרוא את המציאות שמגיעה לפנינו ולהבין ממנה מה הקדוש ברוך הוא רוצה לומר לנו, כפי שאנחנו מבינים, כפי שאנחנו מבינים. ואם יש סיפורים בגמרא שהגמרא דיברה עליהם, זה לא סתם סיפורים היסטוריה. הגמרא זה לא ספר היסטוריה, כמו שהתורה זה לא ספר היסטוריה. מזכיר לכולם שיש בתורה כמה קפיצות שמלמדות על כך שהתורה היא לא ספר היסטוריה, כמו למשל מפרשת נוח, מי לקראת אמצע סוף פרשת נוח עד לאברהם אבינו, כמה שנים עוברים שם? הרבה מאוד שנים, בסדר? הזמן שקופץ שם זה הזמן יותר ארוך מכל מה שממשיך משם עד סוף התנ"ך, בסדר? זה אומר שהתורה זה לא ספר של היסטוריה. ודיברנו על כך שגם במדבר מהיציאה עד השנה השנייה ועד ישר, נכון? פתאום שנה 40, פטירת כל הגדולים, פרשת חוקת. אז התורה היא לא ספר היסטוריה, היא באה לספר לנו דברים שאנחנו צריכים ללמוד מהם. והגמרא במסכת מגילה אומרת שהיו 48 נביאים לעם ישראל ועוד כמה נביאות. שואלת הגמרא, זה הכל? 48 ועוד 7 זה הכל? הרי היום כתוב שהיו נביאים כפליים כיוצא מצרים. כמה יצאו ממצרים? 60 ריבוע גברים לבד מטף, 600,000, נכון? כפליים? 1.2 נביאים, היו להקות של נביאים, אנשים עם רוח הקודש ונבואה. אז למה אמרת רק 48 נביאים? לא. אומרת הגמרא, אני אמרתי רק נבואות שהן רלוונטיות לדורות. רק נבואה שהיא נכתבה היא רלוונטית לדורות קדימה. אז אם משהו נכתב, אם משהו נאמר, אם משהו סופר, עלינו להשתדל עד כמה שבידינו לנסות להפיק את הלקחים כדי להבין מהו. על אחת כמה וכמה. עם שני הסיפורים שמופיעים לפניכם, במקור הראשון והשני, שהם סיפורים מאוד מוכרים. הסיפור השני הוא הסיפור אולי מה שנקרא במצעד הסיפורים האגדתות המוכרות של אגדות החורבן, קמצא ובר קמצא, נכון? זה כולם מכירים את הדבר הזה.
ועד כדי כך אתם מכירים את זה שאני לא הבאתי את כל הסיפור הזה כי ייחסתי קצת על הדף כדי שיהיה מספיק ושלא תיבעלו, והבאתי רק את החצי השני שהוא פחות מוכר, להביא שם איזשהו משהו, איזה דקדוק שמלמד הרבה. ויותר מכך, גם בסיפור הראשון, שאם תסתכלו, הגמרא אומרת עליו במקור הראשון בסוף, הוא מודגש עם בולד, עם קו מתחת, ועל אותה שעה נחתם גזר הדין. וואי, וואי, אתם יודעים, להבדיל אלף אלפי הבדלות מן קודש וחול, ורק כדי לסבר את האוזן וקצת להעיר ולעורר, יש אחד, הוא משחק כדורסל, והקבוצה ניצחה ברגע האחרון בסל של 3 נקודות. ניצחה, אחד זרה ככה, זה אומרים, הוא קלה את סל הניצחון. אף פעם לא הבנתי למה זה נקרא סל הניצחון. על שם גומרה מצד אחד. מצד שני, הרי גם אותו אחד שקלה ברגע הראשון, בדקה הראשונה את השלשה, גם אם הוא לא היה קולה אותה, גם לא היה ניצחון, נכון? מה אליהך, מה אליהתה, מה זה? בסדר, אז תגידו, זה הסוף, וזה הלחץ, וזה... אבל כשאומרים שזה הפיניש, יש פה משהו. ואם הגמרא מכל האגדתות, ומכל הסיפורים, בוחרת את הסיפור הראשון שעוד מעט תעברו עליו ותקראו אותו ביחד, ואומרת שעליו נחתם גזר הדין, סימן שיש פה משהו מאוד מאוד סמלי, שאומר לנו אולי יותר מכל הסיפורים, ויש שם המון סיפורים, 4, 3.5 דפים של סיפורים, והגדת אותו מה היה ומה עשו ומה עשו להם וכו'. ומה מיוחד בסיפור הזה בעצם, אם נעיין בסיפור הזה, ונבין את השורש של הבעיה שהייתה שם, מה היה החטא? מה היה הפשע? על מה נחתם גזר הדין של ירושלים? כן, בבית שני. על מה נחתם? אם נבין את זה, אז נבין אולי את היסוד של כל החורבן, ולכן זה מאוד חשוב להבין את זה. ומה שהכי מעניין הוא, שכשנסתכל בפנים, אתם די תתקשו להגיד מה הייתה הבעיה. אתם תריכו ריח לא טוב. אתם תריכו ריח לא טוב. אבל תגידו, על זה נגזר הדין? על זה נחתם הדין של ירושלים? That's all? That's it? מה? הקש, אבל נו, אז זה מה שאני אומר, האם זה רק הקש? אז טוב, זה קש, זה קש. או שהקש הוא מסמל על הכל. ואנחנו נרצה לעיין בדבר הזה, להבין מה בדיוק היה פה, לקרוא את הסיפור ולהבין את שורש הבעיה, לראות איך שורש הבעיה הזאת, זה בדיוק אותו שורש של בעיה שהיה בקמצא ובר קמצא, בחלק השני של הסיפור של קמצא ובר קמצא. ואחרי שנבין את זה, ננסה להבין, כשמבינים מה הבעיה, אפשר להבין גם מה התיקון. וכידוע וכמפורסם לכולם, על מה שנחרב המקדש, עליו ייבנה המקדש. אם המקדש נחרב על שנאת חינם, ועל דברים כאלה ואחרים וכיוצא בזה, המקדש ייבנה על הדברים האלה. ולכן ככל שנבין את ההיעדר ואת החורבן ואת החוסר, ואת מה הוביל לאבדון, נוכל להבין גם מה יוביל בעזרת השם לצמיחה, ואנחנו נשתדל לסיים עם הצמיחה הזאת. אז נעמוד בזה. כן. עוד לכך, למשל, בדור המבול, שהדין נחתם דווקא על הגזל. כתוב שם גזל והריות. זה שני הדברים המרכזיים שהם, אבל הם עשו הרבה דברים לא טובים. למה דווקא זה? ואני אראה את זה דרך מה העונש שהם קיבלו. מה אנשים חושבים? אנשים חושבים שמידה כנגד מידה, זה אומר, אתם עשיתם לנו במג'דל שמס, אז אנחנו ניתן לכם בראש בטהרן, נכון? או אצלכם שם בבדחיה. זה כאילו מידה. אתם עשיתם לנו, אנחנו נעשה לכם, ובעזרת השם שיהיו בשורות טובות והכל יהיה בסדר. אבל מצוין. זה לא מידה כנגד מידה. מידה כנגד מידה זה באותה מידה רעה שהאדם עושה, כנגד זה העונש צריך להיות מדויק. זה לא סתם אני תחם מכה. העונש של הקדוש ברוך הוא מדויק, ואני רוצה לראות את זה דרך המבול. מה מסמל המבול? המבול מסמל מים. מים זה טוב או רע? תשאלו אנשים, מים זה טוב או רע? ברמה העקרונית, מים. מים עקרונית, אבל מים בוודאי. אז אי אפשר בלי חיים. נכון? אבל מה קורה כשמים הם בלי גבולות? מה קורה? אתה תובע הרס, חורבן, צונמי. נכון? הכל נהרס. אז דבר בלי גבולות זה הרס. במה הם חטאו? הם חטאו בדיוק בזה שאין גבולות. מה ששלך הוא שלי, חשבון הבנק שלך הוא שלי. זה גזל, מה זה גזל? אין מה שלי ומה שלך. עכשיו זה טוב לעשות חסד ולתת, אבל אתה לא יכול לגזול. מה זה הריות? מה זה הריות? הריות, גם כן. אין משפחה ומשפחה ומשפחה. אין גבולות. כל אחד אומר לקדוש ברוך הוא, אתם רוצים לראות מה זה בלי גבולות? בוא נביא לכם בלי גבולות מים, מים זה טוב. אבל מה קורה לצוללן שנמצא במעמקי הים ויש לו חמצן ופתאום הוא מקבל גם, הוא חייב חמצן, הוא לא יכול בלי חמצן. אבל אם הוא מקבל גם יותר מדי, הרעלת חמצן זה גם מסוכן. וכן הלאה וכן הלאה, ולכן הקדוש ברוך הוא נתן להם באופן מודגש. לכן אמרו על הגזל, נכון שהם עושו עוד הרבה דברים, אבל הגזל זה הסמל לתפיסת העולם השגויה, כאילו הכל מותר, אין גבולות, אין גבולות, תראו מה קורה. וגם פה ננסה להבין מה שורש הריקבון שהיה בדור שהוביל לחורבן, ומתוך כך מה שורש הצמיחה שתהיה בעזרת השם. אני לא יודע מי יספיק לקרוא את הסיפור הראשון, אני אחזור עליו מבפנים, כי אני רוצה להדגיש עד כמה כולנו קשה לנו לקרוא אותו, כמה הלב כואב ודואב למשמע אוזנינו ששומעות את הדברים הקשים. אבל אם רגע, אתם יודעים שצריך לפסוק את הדין, אז אסור לדיינים, אסור לערבב רגש בפסיקת הדין. צריכים להיות קרים אל מול העובדות. כשבאים אליך וצריכים עזרה וזה, תהיה הכי רגיש והכי עדיף והכי מבין והכי מקל והכי מכיל, הכל טוב. אבל כשיושבים בדין, אסור, לא תגורו מפני איש, לא לפחד אם יש אחד שהוא מפיונר ואחד עם אוהלים, לא תעדר דל, כן, ועשיר, אחד פתאום הוא נראה ככה. עכשיו זה אגב זו בעיה גדולה. ההלכה והתורה יודעת שהרגש מתעתע בבני האדם, ולכן היא קבעה כמה כללים כדי לנסות עד כמה שניתן למזער את השפעתו של הרגש, כמו למשל השוואת בעלי הדין. אם אחד מגיע אליך ככה לבוש יפה, חליפה ניבה וזה, ומישהו מגיע כולו בגדים קרועים וזה, זה לא טוב, צריך להשוות ביניהם. טוב, אז אם אין משהו קיצוני, אחד ככה הוא מתלבש ככה, זה בסדר. אבל אם אתה מרגיש שיש פה משהו, תיזהר. הלכתי בשכונה לפני כמה שבתות, אחד הרבנים של בתי הכנסת, אחד בתי הכנסת בשכונה, יש לו איזה דין תורה. אז הוא אמר לי שהוא יבוא לבית דין שלנו. אמר לי שהוא בא לבית דין שלנו. אז אמרתי לו, הרב חנניה, מזל, לא מפה מהשכונה, לא מגבעת שמואל. אמרתי לו, הרב חנניה, מזל שאני לא ידעתי שאתה בא, אני הייתי צריך לפסול את עצמי וזה, שלא לדון אותך. אז הוא אומר לי, מה אתה עד כדי כך אוהב אותי? לא ידעתי. אתה רואה? בהלכה יש הבדל בין עדות לדין. עד יכול להעיד למי שהוא אוהב או שונא אותו. דיין אסור לו לדון את מי שהוא אוהב ושונא אותו. תשאלו מה זה אוהב ושונא? שאלה גדולה. איפה בדיוק הקו עובר? שאלה גדולה. זה תיק אחד בבית הדין של חברה מאוד מוכרת בציבור שלנו, חברה של נדלן, בנייה וכל מיני דברים כאלה. עברו שם איזה 10 דיינים שלא יכלו לדון, כי יש שם קבוצת רכישה עם איזה 60 רוכשים, וכל אחד, חוק הכיפות הזה, איך זה חוק דתיים שלובים? הוא מכיר את ההוא, כולם פסלו את עצמם, אין לזה סוף. אז לא על כל דבר אתה פוסל את עצמך.
חברה,
ומה שהכי מצחיק זה, שאף בית הדין שישב בתיק הזה, תיק גדול עדיין, זה ככה כמה שנים, אחרי זה 4 שנים שהוא יושב בתיק ודיונים והכל, פתאום איזה הנכדה שלו התחתנה עם אחד משם, הוא גם כן פסל את עצמו, היה צריך להחליף אותו. אז אני אומר, הגבול של האוהב, איפה זה? לא כל מי שאני מכיר זה אוהב. בסדר, צריך לדעת את זה. אבל הרגש מתעתע. וכשאנחנו עכשיו קוראים את הסיפור פה והרגש מאוד יתעתע בנו, אז אנחנו נדע שיש פה משהו בעיה. אבל אם ננסה לנתח בצורה קרה את מה שמתרחש פה, נמצא דברים, אבל האם על זה אנחנו חס ושלום, אם היו שואלים אותנו להחריב אבן מירושלים, היינו אומרים לא. לא ייתכן לכאורה שעל זה נחתם גזר דינה של ירושלים לחורבן. כי אומרת הגמרא על מעשה באדם אחד, שנתן עיניו באשת רבו, ודאי שזה לא טוב, זה אסור, לא תחמוד, שאלה גדולה מה זה לא תחמוד, אבל הוא נתן עיניו, והוא לא היה צדיק, הוא היה צדיק. הוא לא רוצה לעשות משהו שאסור לעשות, אז איך הוא עשה? עשה פה תחמון של התחמונים, במחילה, עשה פה מהלך שלם, כדי למצוא את הדרך שהכל יהיה גלת מהדרי. קודם כל, הוא היה עוזר של הנגר, שוי הנגר. פעם אחת הוא צריך רבו ללוות. האם יש מצווה בתורה לתת הלוואה? מצווה גדולה וחשובה, אמרנו יותר מהצדקה, כותב הרמב״ם בתחילת הלכות הלוואה, מצווה גדולה מאוד. אז הרב שלו, כלומר הנגר, היה צריך ללוות, אמר לו, מה הבעיה? תן לי, אני רוצה לקיים מצוות הלוואה, לא אחרים, למה ללכת לבנק ריבית? אני בלי ריבית, בוא אליי. אבל גם חבל על הזמן שלך, כי אתה נגריה ולא תעבור, ועד שתבוא אליי ואני גר רחוק, עזוב, שגר את אשתך אליי, היא לא עובדת עכשיו, היא לא עוסקת בזה, היא תבוא, אני אתן לה את הכסף ונגמר הסיפור. וכך היה, שעה עם השלושה ימים. עכשיו אני יודע שזה לא מריח טוב, אבל אנחנו לא יכולים לאסור אישה על בעלה על דבר כזה. סימן י' א' באבן העזר מסביר בדיוק מה הדרך שאישה נאסרת על בעלה, וצריך עדים מאוד ברורים, גם לא עדי כיור, רק לשיטת השאילתות והרמה מביא שם, עדי כיור עם עוד דומדנות מאוד ברורות. שעה עם השלושה ימים אתה לא יודע, יכול להיות פה, יכול להיות שם. קדם בבית שלו, אז הוא לחוץ, הוא מגיע אותו נגר, אומר לו, אשתי ששיגרתי לך, איך אני, איפה היא בדיוק הלכה? אמר לו, אני פטרתי לאלתר ושמעתי שהתינוקות נתעללו בה בדרך. יכול להיות באמת שהוא שלח אותה לאלתר, יכול להיות שהוא בכוונה השאיר אותה כדי שהוא יחשוד, אבל הוא אומר לו, שלחתי אותה בדרך, אני לא יודע איפה היא, שמעתי שהיה כל מיני דברים. זה לא בסדר, הוא אדם רמאי, הוא תחכן. אבל אמר לו, מה אתה רוצה? מה אני אעשה? אומר לו, אני חבר טוב, הרי אני נתתי לך הלוואה, נכון? אז בוא אני אתן לך עוד כמה עצות טובות, אל תתעסק, תן לגט. אמר לו, אם אתה שומע על העצתי, לא מחייב אותך, אבל תגרש אותה.
לא שומעים פה שום דבר על האישה עצמה.
נכון.
לא שומעים את
כולה. לא, נכון. משתפת כולה. לא יודעים, אנחנו לא יודעים מה הסיפור שלה. אבל
זה יכול ללמד על שטיטות של
אופן כללי. יכול להיות, אבל באופן כללי מדברים פה על ההתנהלות שלו. עוד רגע נראה. ואז הוא אומר לו, רגע, אבל איך אני אגרש אותה? הרי למה חכמים תקנו כתובה? כדי שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה. אם יש כסף, הבן אדם מתחיל לחשוב. אתם יודעים שהכהנים, היה להם גט יותר רציני. היה להם גט, מה שנקרא גט מקושר. יש גם, אתם יודעים, במחילה, יש מושג בגמרא שנקרא גט קרח. אתם יודעים, יש גם גט קרח. מה זה? היה לכהנים גט שהם היו מגרשים, שיקח זמן לכתוב את הגט. בדרך כלל לא חובה, אבל גט יש בו 12 שורות. כגימטריה של גט, י' ב'. בסדר? בדרך כלל. כל שורה היו צריכים הכהנים לעשות שם, קודם כל, כמו שילדים עושים מניפה כזה בזה, אתם יודעים, ככה מקפלים, עושים שורה, מקפלים. פה צריך לעשות, לקשור קודם כל עם איזשהו משהו, קושרים איתו, ואז חתימה של עד מפה, חתימה של עד מפה. עכשיו תארו לכם הכהן, הוא מגיע עצבני, רוצה לגרש את אשתו, וזה, כתבו לי גט, הוא לא יודע, צריך לכתוב, לשמוע וכתבלה וכו'. טוב, הוא כותב, מתחיל הסופר לכתוב שורה. מגלגל. איפה העדים? הוא הלך לשירותים. טוב, רגע, תקרא לו. בסדר, הוא כותב. טוב, בינתיים, זה עד שהוא כותב עוד שורה אחת. צריך שיתייבש. אתם יודעים ספר תורה, נכון? הייתם פעם בספר תורה שכתבו אותיות? פעם אחת אפילו הוא הביא שם, הביא פן, נכון? לא היה פן. אז הוא ברגע שהוא הולכים. טוב, כותבים עוד שורה, מתחילים זה וזה. איפה העדים? הוא במנחה. טוב, הוא כבר אומר, יאללה, עזוב אותך מגט. זה הסיבה שעשו את זה, כי כהן לא יכול להחזיר את גרושתו. אז הוא, חכמים נסו לבלום בכל מיני דברים, אחד הדברים זה כסף. כתובה אומר לו, מה, אתה דואג לכתובה? בשביל מה יש חברים? אני אתן לך עוד קצת כסף, עליי, אל תדאג. פרעון החוב, נסתדר, יהיה בסדר. כתובתה מרובה, אמר לו, אני אלווך ותיתן לה כתובה, אל תדאג. בשביל כסף לא תעשה את מה שנכון לעשות? שלא יעצור בעדך, טוב. עמד זה וגרשה, הלך הוא ונשאה, מה שנקרא למאדרין. נישואים, כן, נישואים, עדים, הכל, רשום, תעודת נישואים, ברבנות, כמו שצריך. לא רצה להתקרב, לגעת, שום דבר, לא התקרב, הכל כושר. כן? לא, ברור שזה לא מריח טוב, אני לא מצדיק, אבל אתם מבינים, אתם מבינים את השיטה, יש פה שיטה, יש פה דרך של התנהלות, טוב? כיוון שהגיע זמנו ולא היה לו לפורו, אז הוא אמר לו, רגע, פירעון החוב, אתה צריך זה? בוא, אני אהיה איתך בסדר. במקום שתתחיל עכשיו להיכנס לחובות, שוק אפור, שוק שחור וזה, בוא תעבוד אצלי, ובעבור העבודה הזאת זה יהיה פירעון החוב, כל יום 500 שקל, ככה נסגור את זה תוך כמה חודשים. אמר לו, בוא ועשה עימי בחובך. אומרת הגמרא, והיו הם ביושבים ואוכלים ושותים, הם יושבים בשולחן, ואותו הנגר שהיה הבעל שלה לפני כן, היה עומד ומשקיע עליהן ומשקיע אותם, והדמעות שלו היו נושרות מעיניו ונופלות בכוסיהן, בתוך הכוסות שהם שתו מהם, ועל אותה שעה נחתם גזר הדין. אז הלב כואב ודואב, וזה זה, עד רבה, דווקא בגלל המהלך פה, שהוא כל כך מתוחכם וכל כך מסואב, אז הלב שלנו לא מסתדר עם זה. אבל אם אנחנו מנתחים פה את הסוגיה, האם זה גילוי העריות? האם זה שפיכות הדמים? האם זה הדברים אני רואה בהלכה היבשה, הכל כך חמורים שעליה נחרבה ירושלים? למה דווקא על זה נחתם גזר הדין? מה יש פה? כן, אז יש פה הלבנת פנים, ולפני עיוור לא תיתן מכשול, ויש פה לא תחמוד, ויש פה דברים, אבל זה דברים חמורים, אתם יודעים, מעשים בכל יום, והוא כאילו, אני רוצה לומר, מוריי ורבותיי, יש פה שיטת עבודה שהיא הייתה מאז ומעולם, והתורה נלחמת בה, והיא מצווה עלינו ציוויים כדי שלא ניפל בשיטת העבודה הזאת, והיא הייתה אז, והיא גם חיה וקיימת, לצערנו יכולה להיות לפחות חיה וקיימת היום. שיטת העבודה הזאת אומרת, מבחוץ אני בסדר, אבל בפנים אני מושחת. ואני עושה את כל הדברים גם לא רק כדי שזה ייראה, אלא מסדר כביכול את כל הדברים שכאילו יסתדרו על פי דין תורה, יהיה גט ויהיה כתובה ותהיה הלוואה והוא יתחתן איתה והכל יהיה טוב, אבל כולנו מבינים הריקבון והשחיתות הפנימית שמתרחשת פה. וזה אחד הדברים היסודיים, שאם הוא קורה, אז עם ישראל לא יכול להצליח. לא משנה כמה תורה יש לו, כמה מצוות יש לו, כמה קורבנות הוא מקריב, עם הדברים הבסיסיים ביותר של המוסריות, של האנושיות, שחוקים ומושחתים, אין סיכוי. ואיפה זה בא לידי ביטוי? בסיפור של קמצא בר קמצא. שאלה טובה, שאלה טובה, ואם היה לי תשובה זה היה טוב, אבל דבר ראשון, יש יצר הרע. יש יצר הרע. מה הקטע של יצר הרע? היצר הרע הוא מתוחכם. הוא לא, הוא מוצא כל מיני דרכים וכל מיני דברים. הוא אומר, הנה, פה דווקא זה מאוד מובן. תראה, סך הכל אני בסדר. נתתי הלוואה, והוא בתוך מצוות, והכל כמו שצריך. והוא נותן עצות לחבר שלו, ויצר הרע מתגבר בכל מיני דברים, ונותן הצדקות גם לדברים החמורים ביותר לפעמים. ואיפה זה בא לידי ביטוי בסיפור של קמצא ובר קמצא? לא רק בהתחלה של הסיפור, אלא דווקא בחלק השני. הקיסר, כדי לבדוק את היהודים אחרי שאמרו לו, תדע לך, היהודים לא איתך וכו', אז הקיסר שולח קורבן. שולח שם, נכון, כך מופיע במקור השני, עגלה טילטה, עגל משולש, המשובח והטוב ביותר, והוא שולח אותו לשם, והשליח שלוקח אותו איתו, עושה לו מום. כן, עושה לו מום. למה? כי אסור להביא קורבנות בעלי מומים, וככה הוא יודע שלמרות שהיהודים סתם ככה כן היו מביאים את הקורבן הזה, אבל אז לא היה מתברר לקיסר שהם מורדים בו, ולא הייתה הולכת לתוכנית. אז הוא עושה במום כדי שלא יביא אותו קורבן. הגמרא תורחת לספר לנו, ולא רק לספר לנו, אלא לעשות פה, האם ככה או ככה, לגבי איזה בדיוק מום עשו בקורבן. ואני רוצה לומר מוריי ורבותיי, מה זה משנה? ספר לי את הסיפור, שלח עגלה טילטה, לקח אותו, נתן בו מום, הגיעו לשם אינוונטנותו של רבי זכריה בן אבקולס וכו'. מה זה משנה, כפי שאומרת הגמרא פה במקור השני, שיש אומרים, תביא לי בבית המדרש, הייתה מחלוקת. מה הייתה מחלוקת? לא בישול אחר בישול בלח או ביבש, לא האם מלאכה שאין צריך לגוף הדאורייתא עוד רבנן, אלא איפה היה המום שעשו בקורבן? מה אכפת לי? מאוד משנה, אומר אמר עלי פראג. יש כאלה שאומרים שהמום היה בדוקין שבעין, כלומר מום פנימי שהוא הכניס לו איזשהו חפץ חד לתוך העין פנימה, ויש כאלה שאומרים שהוא משהו בשפתיים, פסל לו משהו בשפתיים. אבל בכל מקרה שניהם מסכימים שזה מום שמה? דלדידן. דלדידן הווה מומה, ולדידו, מי זה דידו? הגויים, לא הווה מומה. זה גם כן משנה. אומר רשי, אצל הגויים המומים זה רק מומים גלויים, חיצוניים, כמו רש"י שמופיע פה. מה הם המומים? אומר, להקריב לגבוה מחוסר איבר. חסר לו פתאום חלק מהרגל, באוזן, זה מום, זה מום, לא יביאו. אבל מום פנימי, כמו בתוך העין פנימה, לא רואים, יש לו עיניים, הכל טוב, מה אכפת לי? או בשפתיים לא רואים את זה, מה זה משנה? אומר המהר"ל מפראג, זה בדיוק היסוד של הסיפור, הוא לא עושה את החיבור הזה, אבל אומר, זה מה שהוא אומר, שהחטא הקודם, מה בעצם היה? איך מבחוץ הכל טוב, סך הכל, די בסדר. מצוות, מעשים טובים, גט, נישואים, הכל טוב, אבל בפנים הריקבון שולט, וזה מום פנימי, שעם ישראל לא יכול להסתדר איתו, ולכן אצל עם ישראל, אם יש קורבן שיש לו מום פנימי, לא מתקבל. אבל אצל הגויים, הכל מבחוץ, בוא נראה מבחוץ.
זה, אבל זה לא בא ללמד אותנו על הגויים בהבחנה לעם ישראל, זה בא ללמד אותנו מה הסיבה שחרב בית המקדש.
לא, אבל באופן כללי, למה בהלכות של הגויים רק מומים חיצוניים, ואצל עם ישראל גם מומים פנימיים? הרי לכאורה, אם לא רואים את זה בחוץ, מה אכפת לך? תשובה, כי אצלהם רק החיצוניות זה מה שאני בוחן, הכל מאוד חיצוני, ואם יש שחיתות מוסרית פנימית זה לא משנה. אני אתן דוגמה על הדבר הזה, הלכה למעשה. אם אחד שם מחבל מאיראן, שעובד עכשיו בקור בבושהר, רוצה ללכת ללמוד באיזו אוניברסיטה באירופה, לפני שהוא היה מחבל, ולפני שזה הוא רוצה להתקבל לאוניברסיטה באירופה, בגרמניה, ללמוד שם אנרגיה אטומית. למה? כי הוא רוצה לפתח קורים סביבתיים, שהכל יהיה זה וזה. מה השאלה היחידה שישאלו אותו? הוא מאגר, הוא נמצא שם כבר. השאלה היחידה שישאלו אותו, תגיד, כמה קיבלת בפסיכומטרי שלהם? בג'ימאט, במבחנים? מה? 800 בפסיכומטרי? כנס, תקבל מלגה. אצלנו, כשמישהו רוצה להיכנס לבית המדרש, העמיד רבן גמליאל שומר בכניסה, ואמר, כל מי שאין תוכו כברו, לא ייכנס. אבל מה זה משנה? הוא תראה, הכל בפנים, מבחוץ, הוא בסדר, לא. אבל אם מבפנים אתה מסואב, זה לא הולך. ואם יש תלמיד חכם שהוא לא אגון, אומרת הגמרא במועד קטן, על רבי מאיר, שלמד תורה מאחר, נכון? שהלך, האחר היה כפר, קיצץ בנטיות, ושואל את הגמרא, איך הוא למד תורה מאחר? והוא היה גדול הדור בידיעותיו ובחוכמתו האחר. אבל אומרת, איך הוא למד? הרי אסור ללמוד תורה מתמיד. מה אכפת לי אם הבן אדם הוא לא מוסרי? אתם יודעים, אריסטו יש עליו סיפור, אריסטו, אחד הפילוסופים, כל אחד מספר את זה על מישהו, זה לא משנה, העיקרון הוא. אחד התלמידים שלו, הוא היה מלמד הרבה אתיקה ומוסר ודברים כאלה. ראה אותו אחד התלמידים איזה ערב אחד באיזה הצגה, שמתנהג בצורה זולה ולא ראויה ולא מוסרית, הגיע למחרת בבוקר לשיעור, ועוד לפני שהוא התחיל לדבר שם אומר לו, כבוד המורה, אני רק רוצה לשאול שאלה, אתה מדבר איתנו פה גבוהות ומוסר וצדק והכל טוב, אבל אתה ראית איך אתה התנהגת אתמול בערב? אומר לו, שנייה, לא מבין, למה מורה למתמטיקה צריך להיות משולש? ומורה לחשמל צריך להיות עמוד חשמל? גם מורה למוסר לא חייב להיות מוסרי. האם הדבר הזה יכול להתקבל בתורה? לא. כי התורה היא תורה של חיים, והיא צריכה להשפיע גם על האישיות הפנימית. ואם יש יצורים כאלה שהם עקומים לגמרי, בסדר, לצערנו הרב יש. גם אנחנו מתמודדים מול הקימות ומנסים להתיישר. אבל אם יש יצורים כאלה שמראים את עצמם מבחוץ כישרים, אבל מבפנים הם עקומים, זה דבר שהתורה לא יכולה לסבול אותו. ולכן אומר המהר"ל מפראג, במקור השלישי, עובדי הגילולים כולם מתייחסים אל הגוף, ולפיכך כאשר הקורבן שלם בגוף די בזה. אבל בישראל יש להם מעלה חוץ מהגוף, יש לנו מעלה פנימית, ולכן גם אם בפנים, לפיכך קורבנותיהם צריכים עניין שיהיו שלמים בגופם, וגם בדבר שאיננו הגוף, גם במומים פנימיים. זה הנקודה פה. ואיפה זה התורה מתעכבת על הדבר הזה? באחד הציבורים שאנחנו מתקרבים אליו, פרשת ויתחנן, עומד לנו התורה, ועשית הישר והטוב. זו שאלה גדולה, אם זו מצווה או שזה לא ציווי. הרמב״ם לא מונה את זה כציווי, לא כי זה לא מצווה, אלא כי זה ציווי כללי, כללי כמו מצוות ארץ ישראל, או אני אכנס לזה פלפול אחר. אבל מה זה ועשית הישר והטוב? אומר פה הרמב״ן, ועשית הישר והטוב, אני אגיד לכם מה, אולי נקרא אותו ואז אני אגיד את זה. אומר הרמב"ן, הכוונה בזה במקור החמישי למטה, איפה שיש קו, כי מתחילה אמר שתשמור את החוקות. ואגב, רגע, בוא נחזור למקור הרביעי, תראו מה קורה אם עשית הישר והטוב. אומרת התורה, בעשית הישר והטוב בעיני השם, למען יתבלך, ובאת וירשת את הארץ הטובה. התוצאה של אנשים ישרים בפנים זה לרשת את הארץ, והתוצאה של אנשים עקומים מבפנים זה חורבן הארץ, חורבן בית המקדש. זה בדיוק הדבר, התורה אמרה את זה כבר. ומה זה בדיוק אנשים ישרים? אומר לנו הרמב"ן, מה זה אנשים ישרים? בהתחלה הוא אמר לנו לשמור את החוקות ואת העדות, כלומר את המצוות שהוא ציווה עלינו, אבל אי אפשר הכל לצוות בתורה. כל המקרים שבעולם, גם דברים שעדיין לא היו ולא קרו ולא התחדשו, אי אפשר. אז איך נצווה בני אדם כדי שלא יהיו רק דבוקים בתורה כפי שהיא, ולא ילכו אחרי כוונת השם, מה רצונו באמת בכל דבר? אומר, מה? כתוב בתורה, כתוב בתורה שאסור לי לעשות לשכן שלי עם מים, לשפוך על... לא כתוב. כתוב לי שאסור לגזול. כן, אבל מה הרוח של הדברים? אחד ישב אצל רב שלמה זלמן בשיעור, אוירבך, זכר צדיק לברכה, והוא שאל אותו, אמר דבר פשוט, משהו מאוד הגיוני ופשוט. אז היה לו איזה תלמיד כזה חריף, אבל גם שכל הזמן היה קצת חצוף, איפה זה כתוב? רב שלמה זלמן תמיד ידע להגיד איפה זה כתוב. אז הוא אומר לו, זה כתוב איפה שכתוב שאסור להכניס חתול לארון הקודש שיגור שם. איפה, מישהו יודע להגיד לי איפה כתוב בשולחן ערוך שאסור להכניס חתול לארון הקודש? נו, נו, מה? יושבים כל כך הרבה אנשים, אף אחד לא יודע להגיד איפה כתוב ש... מה? לא כתוב, לא כתוב. תשובה, זה לא כתוב. אבל תהיה בן אדם עם שכל ישר. תהיה בן אדם עם ועשית הישר והטוב. תבין מה רצונו של השם. אל תהיה דבק רק לטקסט, מה שנקרא. בוודאי לשמור על מצוות התורה. אבל גם המחשבת השם מאחורי הדברים הללו. ולכן אומר לנו הרמב"ן, אחרי שציוותה עלינו התורה לשמור על החוקים והמצוות, ואתה יאמר גם, אומר לנו התורה, שורה מהסוף, גם באשר לא ציווך, גם במה שהוא לא ציווה אותך, תן דעתך, תעשה חשבון נפש, תבדוק את עצמך, תראה את החיים שלך, ברמה הפרטית והציבורית, לעשות הטוב והישר בעיניו, כי הוא אוהב את הטוב והישר, וזה עניין גדול. לפי שאי אפשר להזכיר בתורה את כל הנהגות האדם, עם שכניו ועם רעיו. חדש לכם חידוש, לא היה מכוניות בזמן התורה. אז לפי זה, אם אני בא ועוקף מישהו במסלול ונכנס, אחרי שהוא כבר 20 דקות מחכה לעלות לחיריה שם, לפארק אריאל שרון, ואחד מגיע לזה, אז לא כתוב. אבל עשית ישר והטוב, תהיה בן אדם, תהיה מוסרי. כן? כל הנהגות האדם עם שכנה ורעה וכל מסעו ומתנו ותיקוני היישוב הנדונות, הכל כלול בציווי הזה של סיתא בישר ועתו. אומר הרב ישעיהו שפירא, המכונה האדמור החלוץ, אחיו, נכון? של האדמור מפיאסצנה, השם יקום דמו, שנרצח בגטו ורשה. הוא גם כן מדבר על הדבר הזה, הוא לומד את זה מפסוק אחר, וכך הוא אומר דברים יקרים וחשובים במקור השישי. משום כך באה עזרה קדושים תהיו, עזרה כללית. אי אפשר הכל לכתוב בספר החוקים של התורה, עזרה כללית, לומר שאין לעמוד רק על הדין. ועכשיו בואו רגע נקפוץ שנייה למקור השמיני לדברים תמוהים מאוד של רבי יוחנן. אמר רבי יוחנן, לא נחרבה ירושלים אלא על שדנו בדין תורה. אחד הדברים שאני מאוד מאמין בו, מאוד מאוד משתדל אליו, שעם ישראל ילך על פי דין תורה גם בדיני ממונות. אנחנו מפתחים את בתי הדין לממונות, זה דבר חשוב. יש פתרונות לכל השאלות ולכל הסוגיות, וגם כן צריך לייעל את המערכות ולעשות אותן רציניות כדי שאנשים יאמינו בהם. ואנחנו מאוד מכוונים בברכה, השיבה שופטנו כבראשונה, השיבה שופטה כבראשונה ויוצאה כבתחילה. זה דבר חשוב. נו? אז רבי יוחנן, אתה אומר שנחרבה ירושלים על שהעמידו בדין תורה? לוואי שבמדינת ישראל, תראו את סבא של נשיא המדינה שלנו, בוז'י הרצוג, סבא שלו, כמה הוא בוכה וכותב מאמרים על גבי מאמרים על זה שלא הצליח להיכנס החוק של התורה להיות רלוונטי בחוקי המדינה, כמה הוא בוכה על החוק העותמני ועל החוק האנגלי, הוא גם כותב למה זה ככה. אבל אז אתה רבי יוחנן בוכה ואומר שנחרבה ירושלים על שהעמידו בדין תורה? מה? להפך זה טוב? לא. מה שהוא רוצה לומר, דין תורה זה טוב, אבל רק דין, רק דין, רק מה שחייבים. אין קצת להסתכל מעבר, אני לא חייב אז אני לא עוזר לו, קצת לעזור, קצת לפתוח את העיניים, קצת לחשוב מחוץ לקופסה, קצת להיות יותר אנושי ומוסרי, מה עם זה? אומר הרב שפירא שם במקור השישי, שאין לעמוד רק על הדין בלבד, עם כלשונו של הרמב״ם, להיות רודף אחר כוונת התורה. רוח המפקד, מה הוא רוצה לומר לנו? מי שרוצה לקיים את התורה בשלמות באמת, אי אפשר לו להסתפק רק בשמירת הדינים המפורשים, אלא להתעמק במטרות הפנימיות, וככה לעשות את הישר וטוב לא רק בעיניו, אלא בעיני השם אלוקיך. וזו עבודה קשה. אבל אם לא מבינים את הדבר הזה ולא מתאמצים בו ולא מדברים עליו, נוצר יצור כליים כזה, שהוא צודיק הולך, והוא נראה הכי צדיק בעולם, והוא הכי זה, והוא מקפיד, והכל גלעד, והוא יכול להיות שהוא לא יאכל אצלך, ויכול להיות שהוא בכלל לא יבוא, ולא זה, שום דבר. אבל מה קורה בפנים? מה מתרחש בפנים? ואילולא שהנציב מוולוז'ין, שהוא אילן רב רבי, מה שנקרא להתעלות בו, היה כותב את הדברים שהוא כותב בהקדמה המפורסמת שלו, להעמק דבר לפירושו לתורה, לחומש בראשית ספר הישר, שמסביר למה אבות היו נקראים ישרים, למה יש צורך, כמו שרש"י הראשון בתורה שואל, למה יש צורך להתחיל את התורה משם, תתחיל ישר מהמצוות. אז רש"י אומר שאם יאמרו אומות העולם, רש"י במחילה, לא הקשיבו לך אומות העולם, לא הקשיבו, זה לא, אם יאמרו ליסטים, אבל תדקדקו ברש"י, הקשיבו לו. כולם חושבים שרש"י, הרי מה השאלה הגדולה על רש"י הראשון? שאם יאמרו אומות העולם ליסטים אתם, תגידו להם מה פתאום, הקדוש ברוך הוא נתן לנו. מה אתם חושבים שהגויים יהיה אכפת להם? אכפת להם? כן, אבל תדקדקו ברש"י. רש"י לא מדבר אל הגויים, הוא מדבר אלינו. כמה שאתם תדעו שהארץ הזאת שלכם תוכלו לענות ולעמוד איתנים עם גב זקוף. נכון, הוא אומר שאתם תדעו. כן, שאתם תדעו. שאתם תהיו חזקים. אז רש"י שואל את זה, אבל הנציב אומר הסבר אחר. למה התורה התחילה עם האבות? כי התורה רוצה ללמד אותנו מה זה ישרות. ישרות זו הדרך ארץ שקודמת לתורה. אי אפשר תורה בלי דרך ארץ. אי אפשר תורה עם שחיתות וריקבון פנימי של חוסר מוסריות וחוסר מידות. וככה הוא כותב דברים חריפים ביותר. ישר הוא נאמר במקור השביעי להצדיק דין הקדוש ברוך הוא בחורבן הבית השני. למה? כי בבית הראשון היה שם אוי ואבוי, גילוי עריות, שפיכות דמים, מערת פריצים, עבודה זרה, זה כולנו מבינים למה הגיע, לא צריכים להצדיק את זה. אבל בבית השני צדיקים, צדיקים, הכל היה מבחוץ נראה בסדר, היה צדק. הגמרא מספרת סיפור מבהיל עד כמה הם היו מדקדקים, שמלמדת גם על הדבר הזה. אחד הכהנים רץ ורץ לידו כהן אחר, ואתם יודעים מה היה שם באזור המזבח, היו שם גם סכינים, והוא עקף אותו והוא תוקע לו, תקע לו סכין בלב. ואבא של אותו כהן, וקשה לי לספר את זה, אבל אבא של אותו כהן, אומר את הגמרא, מגיע לשם. ומה הוא אומר? הוא לא אומר, רגע, רגע, אומר, רגע, רגע, הוא עדיין לא מת, הסכין לא נטמעה, לא נטמעה, מה, 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 אפשר עוד להציל את זה שלא יהיה פה טומאה? אומר את הגמרא, ללמדך, שהייתה יותר חשובה להם הדקדוק בתארה, מאשר שפיכות דמים. כך אומרת הגמרא. זאת אומרת מבחוץ, אז אתה אומר, רגע, אם אתה מסתכל מבחוץ ולא מבין מה קורה, אתה אומר, על מה עבדה הארץ? החורבן השני, על מה הוא נעשה אם הכל נראה מבחוץ? יפה וקדוש וצדיק כזה. אומר הנציב, להצדיק את דין הקדוש ברוך הוא על דור בית שני, שהיה עיקש ופטלטול, ותראו איזה מילים חריפות, שהיו צדיקים וחסידים ובעלי תירה. אך לא היו ישרים בהליכות העולמים, ועשית הישר והטוב בפנים. ואם אתם רגע מתחברים חזרה גם למומים של קמצא ודבר קמצא, שזה בדיוק הנקודה, מבחוץ פרפקט, בפנים עקום, זה המום הפנימי רקוב. וזה בדיוק אותו שוליה דנגרה, מבחוץ די בסדר, יש פה הרבה מצוות. אם היינו עושים כיזוז מצוות מול עבירות, היה זוכה לגן עדן. אבל מבפנים כולנו הרגשנו, ולכן דווקא על זה נגזר הדין, כלומר כסמל ומופת מה בדיוק היה הסיבה שהובילה לחורבן. ולכן הוא ממשיך ואומר שם שהקדוש ברוך הוא ישר ואינו סובל צדיקים כאלו, אלא רק באופן שהולכים בדרך הישר, גם בהליכות עולמים נורמליים, אנשים מתנהגים כמו שצריך על השני, מדברים ונעימי הלוחות אחד עם השני, ולא בהקמימות, אף על גב שהוא לשם שמיים, וזה היה שבח האבות. ולכן חייב להיות קודם ספר בראשית, אבות שהיו ישרים, לתורה שמגיעה אחרי כן. נמצאנו למדים, לסיום, לקראת סיום, שיש לנו שתי קומות. קומה אחת שיש לנו, זה קומה של מידות ישרות, של מוסר, של נורמליות. והקומה השנייה, שהיא הקומה העליונה, היא הקומה של התורה ושל הקדושה. נשאלת השאלה, איזה קומה יותר חשובה? מה צריך? אני אומר משל, מה?
דרך ארץ קודם לתורה.
אבל מה זה דרך ארץ בלי תורה? אני אומר משל, למה הדבר דומה? וזה בדיוק מה שאומר, הוא לא מביא את המשל הזה, כי לא היו אצלו, לא היו בימיו של הכוזרי, רבי יהודה הלוי, לפני בערך 1,000 שנה, קצת פחות, לא היו בתים כמו גם בגבעת שמואלן, זה הבנייה המודרנית החדשה, אבל בתל אביב יש בניינים, לא רק בתל אביב, גוש דן, בניינים שעומדים על
עמודים.
כן? לא כל כך הגיוני לבזבז את הקומה התחתונה לחנייה, נכון? אבל לחפור באדמה זה לא היה משהו שהיו עושים אותו בקלות פעם, אז עשו עמודים שם זה. עכשיו נשאל אתכם, מה יותר חשוב? החלק למטה איפה שעומדים העמודים, או הקומה למעלה איפה שגרים? מה יותר חשוב? מה? רגע, אני רוצה, מי אומר שהעמודים? אז רגע, אם יהיה רק עמודים, איפה תגור? מה יעזור רק עמודים? הנה עמודים, הנה,
זה...
אמרתי לכם ומי שיגיד לי, הקומה למעלה, נכון, אבל איך היא תעמוד אם לא יהיה עמודים? אלא מה צריך? ברור. אי אפשר זה בלי זה, ואי אפשר זה בלי זה, חייבים את שניהם. הקומה שבה האדם מתגורר, האדם מישראל, האדם היהודי, זה הקומה העליונה, זה התורה והמצוות. שם הוא גר, שם הוא שוכן, שם נמצאת השכינה. הדבר שמייחד אותנו זה התורה והמצוות. אבל העמודים למטה, זה המוסריות, זה האנושיות, זה המידות, זה הישרות של האבות. זה הבא, עשית הישר וטוב, שזה חייב להיות קודם, זו הדרך ארץ שחייבת להיות קודמת לתורה. ואומר את זה הכוזרי, במקור התשיעי, בעצם המאמר השני, יש חוקים שכליים ויש את החוקים האלוקיים. החוקים השכליים זה הנורמליות, זה מה שכולנו היינו עושים בלי זה. סתם דוגמה, גם אם לא היינו אנשים שהתורה מצווה עלינו לתת צדקה, האם בחברה שלא שומרת מצוות יש מושג שנקרא צדקה, לעזור אחד לשני? חסד, ברור שיש, בוודאי. האם יש שם מושג, פחות עד לפני כמה זמן, של כיבוד הורים? גם אם אין ציווי בתורה, יש, ודאי, זה נורמלי. זה נקרא חוקים שכליים, כלומר שהשכל האנושי היה מחייב אותם גם בלי התורה. ויש מצוות שמעיות, שבגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה אותם, שמענו אותם בהר סיני, אנחנו עושים אותם כמו תפילין, כמו ארבעת המינים, כמו מצה, טוב. אומר הכוזרי, החוקים השכליים הם הקדמות והצעות לתורה האלוקית. לא רק הקדמות, אלא הם קודמות לה בזמן ובטבע. אי אפשר בלעדיהם. אם אדם פוגם בדברים הנורמליים, הבסיסיים, בחסד, במידות טובות, והוא רקוב ומושחת בפנים, אי אפשר תורה. אי אפשר ככה תורה. גם התורה נפגמת. זה לא אני רק חצי. זה כלום. זה ממש, אסור לראות ממנו תורה. וכו' וכו'. ואז הוא אומר ככה, אני קופץ, כן? כדי שלא להטיש יותר מדי, ותראו בפנים, זה מאוד חשוב. כי התורות האלוקיות לא תשלמנה, אלא אחר השלמת התורות המנהגיות והשכליות. כלומר, קודם כל דרך ארץ, זה העמודים שאנחנו בונים, חייבים להיות בעלי מידות, ומתוך כך בונים את הקומה הנוספת שמיוחדת לעם ישראל, שזה התורה. מי שלא החזיק באלה, איך מחזיק בקורבנות? אם אין מידות, אם אין ישרות, אם אין נורמליות, אם אין ועשית הישר והטוב, איך הוא מחזיק, אומר הכוזרי, בקורבנות, בשבת, במילה וזולתם? ממה שאין השכל מחייבו ולא מרחיקו, והם התורות אשר בהם התייחדו בני ישראל תוספת. אז זה מה שמיוחד לעם ישראל, זה הברית מילה והשבת וכל הדברים האלה. אבל מה אתה מחזיק בקורבנות? וזה בדיוק מה שהיה שם. מה אמר הקדוש ברוך הוא? טוב, מערת פריצים. ואיכל השם, איכל השם. וטוב לשמוע מזבח טוב. תשמעו למה שאני אומר, תהיו אנשים טובים. נכון? נכון? אז זה, שאדם צריך שישמעו, הקדוש ברוך הוא רוצה את השמיעה. ולכן לסיום אני רוצה לומר חידוש, לא שלי כמובן, של ערוך השולחן, לסיום. שהוא עונה על שאלה מאוד טובה, אני כבר מקדים מראש, כי יש פה ברוך השם אנשים טובים וחריפים שיקשו קושיות, אז אני כבר אומר מראש, זה לא מכסה את כל, כל המצוות, אבל באופן כללי יש משהו מאוד מוזר, שיש מצוות שעליהם אנחנו לא מברכים. יש ברכות המצוות, לפני שאתה מניח תפילין, אתה מברך, לפני ציצית אתה מברך, לפני סוכה אתה מברך. ואם אתה הולך לבקר את הורים שלך, או לעזור להם, או אם אתה הולך לתת צדקה, עכשיו מגיע אליך מישהו, בואו רנאים, לתת צדקה, מה? יש פה מישהו שלא מברך על מצוות צדקה? חבל? מה עם כיבוד הורים? ברור אתה שציוונו לכבד הורים. כן, למה? לשם ייחוד, קודשא בריחוש. למה אין? אומר הרב יחיאל אפשטיין, ברוך השולחן, דבר יפה, הוא אומר, מה זה אשר קידשנו מצוותיו בברכות? זה על המצוות המיוחדות לעם ישראל. יש מצוות שהן מצוות, אבל גם אם הם לא היו ציוויים, היינו עושים אותם. לכבד הורים, לעשות חסד, לתת צדקה וכיוצא בזה, היינו עושים את זה, לוויית המת, היינו עושים את זה. לכן עליהם לא מברכים. כי זה לא מלמד על המעלה המיוחדת אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. כי גם אילולא זה היינו עושים. אבל למצוות המיוחדות של תפילין וארבעת המינים ופסח ומילה, שאילולא הציווי האלוקי, אדם נורמלי לא היה עושה אותם, זו המדרגה. וזה שתי הקומות שעליהם דיברנו. הקומה הראשונה זה קומה של להיות בן אדם, של להיות ישר, קודם לכל התורה כולה דרך ארץ. וזה דבר יסודי ובסיסי. ואם אדם קופץ לקומה הבאה ונראה מבחוץ טוב, אבל בפנים זה בעיה גדולה. זה מה שנחרב הבית. וזה בדיוק הסיפור של השולה דינגרה שאיתו פתחנו. מבחוץ די טוב. היה מקבל אולי 75, אבל היה לו עובר. היו לו שם הרבה מצוות. אתם יודעים, כולנו מתמודדים עם דברים, משתדלים לעשות מצוות, לפעמים לא מצליחים. אנחנו בני אדם, מנסים להיות הכי טובים שיש. על זה נחרב הבית, לא על זה. אלא על השיטה. על האמירה הזאת, שמבחוץ אני נראה, ואני מסדר את הכל, שהכל יהיה בסדר, אבל אם בפנים יש חיתות, ריקבון, ולא ישר ולא טוב, אז את זה הקדוש ברוך הוא מואס בזה. וזה אחד הדברים שעליו נחרב הבית, ומתוך התיקון של המוסריות הזאת, של אהבת איש את רעהו, מתוך כך בעזרת השם נזכה במהרה בימינו לבניין בית המקדש. אמן כי נרצה חזק כמו רבי חנניה בן עקשיא.